דבורה, כן. בחודש אלול הזה אנחנו לומדים תומר דבורה. התחלנו בפעם הקודמת. אתם בכוונה קיביתם את המזגן? העדפתם? כן, ביקשתי להקדים, כן, כי מחר אני נמצא במקום אחר. אז בעיקרון, אני חושב שאחרי אלול זה גם יזוז. זאת אומרת, זה יזוז לרביעי. ככה זכור לי. יש איזה שינוי שם. אז זהו, בעזרת השם. אנחנו נתחיל, בסדר? הדבר הראשון שאני רוצה שנעשה היום, זה נעשה סוג של פנייה קטנה לצד כדי לחזור לנושא שהתחלנו ללמוד. אנחנו התחלנו ללמוד בשבוע שעבר את ספר תומר דבורה של רבי משה קורדוברו, והתחלנו בעצם ללמוד על י"ג מידות הרחמים. והסברנו שי"ג מידות הרחמים, שאנחנו חוזרים עליהם הרבה מאוד בחודש אלול, בסליחות בעיקר, נמצאות במוקד של הספר הזה, תומר דבורה, שבעצם מלמד אותנו שאם אנחנו רוצים לדבוק בהשם, אנחנו צריכים לדבוק במידותיו, והמידות העליונות ביותר של הקדוש ברוך הוא הן י"ג מידות הרחמים. ומי שיזכה לדבוק בי"ג מידות הרחמים, הקדוש ברוך הוא יתנהג איתו גם במידות העליונות האלה של הרחמים. אז יש לנו פה בעצם, אפשר להגיד, אינטרס מאוד עמוק, אם אפשר להגיד את זה ככה בלשון קצת פשוטה. האדם יש לו אינטרס. הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא ינהג בו במידת הרחמים. איך הוא יזכה לזה שהקדוש ברוך הוא ינהג בו במידת הרחמים? אם גם הוא ינהג במידת הרחמים. זה סוד העניין. זה הסוד וזה היסוד. אז אנחנו עושים פנייה קטנה הצידה לרגע, בנושא שקשור לעניין הזה. אחת הדרשות המפורסמות ביותר של אחד מגדולי החסידות, שבשבוע הבא יש שמציינים את יום ההולדת שלו, רבי שניאור זלמן מילדי, בעל התניא, שנולד בי"ח באלול, לפי המסורות, הבעל שם טוב הקדוש ובעל התניא, יש לבעל התניא דרשה מאוד ידועה, שמשם לקוח הביטוי המלך בשדה, והביטוי הזה המלך בשדה מופיע בדרשה שהוא נשא לפני כ-230 שנה בערך לפרשת ראה. זה מופיע בספר שלו שנקרא ליקוטי תורה, פרשת ראה, ושם אני לא אכנס עכשיו לעומק הדרשה כי זו דרשה ארוכה, אבל הנושא של י"ג מידות הרחמים נמצא במוקד הדרשה. ואני רוצה שנסביר לרגע את העניין של י"ג מידות הרחמים דרך הנושא של המלך בשדה. השאלה הבסיסית ששואל בעל התניא בתוך הדרשה שלו זה שלכאורה חודש אלול הוא חודש ש... אין בו שום דבר חגיגי. אין בו איזה חג, איזה מועד מיוחד. חודש החגיגי הוא החודש השביעי, חודש תשרי. חודש שהוא גם ראשון החודשים. אז מה זכה החודש אלול שיש בו כל כך הרבה ריכוז של מידות הרחמים? ובעצם דרך זה בעל התניא מנסה להבין את העומק והשורש של חודש אלול. מה העבודה של חודש אלול? מה זה אומר? אז הוא מגיע אחר כך בעצם למשל שלו של המלך בשדה, אבל דרך זה אני רוצה שניגע בנושא של י"ג מידות הרחמים. אומר בעל התניא ככה. נתחיל מהחלק המפורסם. הנה נודע שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מידות הרחמים. בסדר, יש מקורות רבים שעוסקים בעניין הזה, האריז"ל מזכיר את זה ועוד, והעניין הזה הוא יסוד ידוע, ובפשטות אנחנו מגלים את זה בסליחות. אומרים סליחות, אומרים י"ג מידות הרחמים. י"ג למידות הרחמים, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, הופיעו לפחות בפעם הראשונה אחרי חטא העגל, שסלחו לעם ישראל על חטא העגל. ואז אנחנו מזכירים את י"ג למידות הרחמים, כי בחודש אלול, משה רבנו בעצמו עלה להוריד לוחות מחדש, וכל החודש הזה קשור לסליחה על חטא העגל. אז ברור הקשר של י"ג למידות הרחמים. אומר בעל התניא, הנה נודע שבאלול הוא זמן התגלות י"ג למידות הרחמים. זה לא מופיע כאן בדף, בעל פה זה משהו קצר. ולהבין זה, כי למה הם ימות החול ואינם יום טוב, כמו שבתות ויום טוב, שבהם התגלות אלוקות, בחינת הארת אלוקותו התברך. אם חודש אלול הוא חודש כל כך גבוה של גילוי י"ג למידות הרחמים, איך זה שזה ימים ללא כל יום טוב, ימים של חול? ובפרט בעת וזמן י"ג למידות שהן הערות עליונות מאוד, והם מתגלים ביום הכיפורים, ובוודאי יש הפרש גדול בין יום הכיפורים ובין אלול. אומר בעל התניא עוד דבר, לכאורה, מתי י"ג למידות הרחמים מתגלות באמת? ביום הכיפורים, בחודש תשרי, לא בחודש אלול. אז מה זכה חודש אלול שאומרים שדווקא בו יש הערת י"ג למידות הרחמים, ולא בחודש תשרי? אך הנה, יובן על פי משל. משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה, ואז רשאין, כלומר יכולים, כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. ובלכתו העירה, הרי הם הולכים אחריו, ואחר כך בבואו להיכל מלכותו, אין נכנסים כי אם ברשות, ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי סגולה. וכך העניין על דרך משל בחודש אלול, יוצאים להקביל אור פניו יתברך בשדה. אז בואו נסביר, מה אומר בעצם בעל התניא? מה זה המלך בשדה? מה הכוונה המלך בשדה? אני אשאל ככה, איזה שני מקומות מדבר עליהם בעל התניא במשל? אחד זה השדה ואחד זה העיר, נכון? יש עיר ויש שדה. ולפני שהמלך נכנס לתוך העיר, לארמון שלו, הוא יוצא החוצה אל השדה ופוגש את העם, ואז הם יכולים ללכת איתו ביחד אל העיר. מה יוצא בעצם לפי ההסבר הזה? למה יש הערה של י"ג מידות הרחמים דווקא בחודש אלול? כי מה תפקידם? במידה מסוימת אפשר להגיד שהתפקיד של הערת י"ג מידות הרחמים בחודש אלול הוא לעורר בנו את התקווה שאנחנו יכולים לפגוש את המלך. זאת אומרת, מה ההבדל בעצם בין ההופעה של המלך בשדה למלך בארמון? שבארמון הוא מופיע עם דיסטנס, עם דרישות. הוא מופיע גבוה מאיתנו, רחוק מאיתנו יותר. למה? לא בגלל שהוא לא אוהב אותנו, אלא בגלל שהאהבה שלו אלינו גם דורשת מאיתנו שנתרומם אליו, נעלה אליו. וזה דבר שלא מופיע לפני כן. כלומר, מה מיוחד בעצם בהתגלות של המלך בשדה? אפשר להגיד שהשדה הוא מקום פתוח, נכון? מה היתרון של מקום פתוח? זה מקום שבו אתה יכול לפגוש את המלך בלי חציצות. מה החיסרון? שאם אין חציצות, גם אין דרישות. אז איך זה יכול להיות? מה, חודש אלול לא חודש שיש בו דרישות? אנחנו לא רוצים להשתפר? כן, אבל המהות של חודש אלול היא להשתפר מתוך אמון שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה בנו. וזה המלך בשדה. כלומר, המלך פוגש אותך איך שאתה, גם אם לא התלבשת, גם אם אתה לא לבוש יפה, גם אם אתה באת מהשדה עם ג'ינס, חולצה מלוכלכת, בכל זאת הוא איתך. וזה העניין של י"ג למידות הרחמים. בסדר, זה המשל המפורסם של בעל התניא. וזה בעצם עוזר לנו להיכנס בחזרה לתומר דבורה וקצת להבין יותר את המשמעות של י"ג המידות האלה. כי המשמעות של י"ג המידות, כמו שאנחנו נראה עכשיו, זה שהתפקיד שלהם בעצם זה לחנך אותנו בדרכי י' ג' מידות הרחמים. זה לא סתם להרגיש שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זה בעצם להאיר בתוכנו את המידות העליונות. ואת זה אנחנו נראה עכשיו. בסדר? ניכנס. אז שבוע שעבר עשינו הקדמה, ולמדנו את החלק שבעצם כל החלק הראשון של תומר דבורה יש בו 14 חלקים. החלק הראשון למדנו אתמול, זה ההקדמה, שהאדם צריך להידמות לקונו. נכון? למדנו שהאדם צריך להידמות לקונו, וכך הוא יזכה ללכת בדרכיו. הנושא שאנחנו לומדים היום זה המידה הראשונה שראוי לאדם להידבק בדרכיו של השם. המידה הראשונה שנקראת מי אל כמוך. עוד דבר אחד שאני לא אשכח, שבוע שעבר אני לא זוכר מי שאל, מה ההבדל בין י' ג' המידות של הרחמים שמופיעות בספר שמות, ל-י' ג' המידות שאנחנו לומדים אותם כאן ואומרים בתשליך של ספר מיכה בפרק ז'. מה ההבדל? למה אנחנו אומרים דווקא את המידות האלה ולא את אלה? אז התשובה לשאלה הזו מופיעה, כמו שאמרתי, בדברי המקובלים, מופיעה בספר שערי אורה גם, ובאופן פשוט מה שאנחנו יכולים להבין זה שההבדל בין י' ג' המידות של שמות ל-י' ג' המידות של מיכה, זה שי' ג' המידות של שמות נאמרות כתפילה, כמו שאנחנו אומרים בסליחות. וי' ג' המידות של מיכה נאמרות כשבח. כלומר, ברגע שאנחנו אומרים את התפילה של י' ג' מידות, זה אומר שאנחנו חסרים ואנחנו מתפללים לשפע. אבל ברגע שאנחנו מזכירים את י' ג' המידות של מיכה, שזה שבח, אנחנו בעצם מדברים על מידות יותר עליונות. למה? כי הן לא באות לפתור רק משהו, אלא יש בתוכם איזה, אפשר לקרוא לזה ככה, כל הנושא של י' ג' מידות, באופן כללי אפשר להסביר אותו בצורה כזו. הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם בהדרגה. יש חלקים של גילוי של הקדוש ברוך הוא שהם יותר, נקרא לזה דין, ויש חלקים שהם יותר חסד ורחמים. במקום שיש דין, זה אומר שיש פנים, יש הסתר פנים. ברגע שבן אדם מקבל עונש מהקדוש ברוך הוא, שלא נדע, יש שם הסתר פנים. למרות שאתה אומר, רגע, אבל הקדוש ברוך הוא לא כועס עליי סתם, לא מעניש אותי כי הוא שונא אותי, הוא רוצה לתקן אותי. אז העונש הוא גם לטובה. אבל בסוף איך אנחנו קולטים את העונש? כהסתר פנים. זה אומר שלהנהגה האלוקית יש מדרגות על גבי מדרגות. המדרגות היותר נמוכות הן מדרגות של דין. המדרגות היותר גבוהות הן מדרגות של חסד ורחמים. מה שאומר שבעצם גם בתוך הנהגת הרחמים יש שני סוגים. יש י' ג' מידות תחתונות יותר, יש י' ג' מידות עליונות יותר. י' ג' המידות של ספר שמות, י' ג' מידות יותר תחתונות. כלומר, הן יותר עוסקות במציאות שיש בה כבר קלקול. וי' ג' המידות העליונות, יש זו מציאות שבה כאילו אין דין בכלל. ולכן דווקא אותן אנחנו מזכירים בתשליך. כי אנחנו רוצים להערה יותר גבוהה. כן, זה כמו יראה ואהבה. יראה זה מפני עונש או מפני ריחוק. אבל כבר ביראה יש בעצם מסתתר היסוד של הסתר הפנים. ואהבה זה כבר גילוי פנים. זה אומר שבתוך י' ג' המידות התחתונות כבר מסתתרת יותר יראה. יש שם הנהגות שיש בתוכן יותר דין. שוב, כמובן, זה עדיין הנהגות של רחמים, ובכל זאת כבר מחלחלת שם הדרישה. ולכן אנחנו רוצים להזכיר בימי הסליחות דווקא את השורש העליון. אפשר אולי להסביר גם, בגלל זה, לא חשבתי על זה, אבל אולי זאת הסיבה, אחת השאלות הגדולות, איך אנחנו מזכירים חטאים בראש השנה, הולכים לתשליך. זה דבר מוזר, נכון? לכאורה, ראש השנה זה לא זמן של סליחות במובן האישי. מה אנחנו עושים בראש השנה? ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. בלי חטאים, לא מזכירים חטאים עכשיו. אז אולי זאת הסיבה שאנחנו מזכירים באמת בתשליך, לא את מידות הרחמים של בקשת הסליחה, אלא את הנהגתו יתברך. ההנהגה השלמה. אנחנו לא מבקשים שימחל לנו. אנחנו מזכירים את ההנהגה העליונה שלו. אולי, זה על דרך האפשר. בסדר? אז ענינו לשאלה הזו, מה הסיבה שיש לנו י"ג מידות של דין? כלומר, י"ג מידות יותר תחתונות וי"ג מידות יותר עליונות. אז מהי המידה הראשונה שבה אנחנו פותחים את י"ג מידות של רחמים? אומר בעל תומר דבורה, האחת, מי אל כמוך. בסדר? בסוף הפרק הקודם ראינו את כל הפסוק במיכה פרק ז', פסוקים י"ח עד כ', מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. כאן בעצם בפסוק הזה מסתתרים י"ג מידות הרחמים. אז בואו ניכנס למידה הראשונה, בסדר? מי אל כמוך? אני לא רוצה להתעמק עכשיו, יכולנו להסביר אחד אחד את המידות עצמן, הכוונה איך בפסוק רואים את המידות עצמן. אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה בצורה מאוד מאוד זריזה, ממש בלי להסביר, רק איזה מידה זה כל מידה. מי אל כמוך זה מידה ראשונה, נושא עוון מידה שנייה, עובר על פשע זה מידה שלישית, לשארית נחלתו זה מידה רביעית, מידה חמישית זה לא החזיק לעד אפו, מידה שישית זה כי חפץ חסד הוא, מידה שביעית ישוב ירחמנו, מידה שמינית זה יכבוש עוונותינו, מידה תשיעית זה ותשליך במצולות ים כל חטאותם, מידה עשירית תיתן אמת ליעקב, מידה 11 זה חסד לאברהם, מידה 12 אשר נשבעת על אבותינו, וי"ג מימי קדם, זה האחרונה. בסדר? זהו. עכשיו בואו נתחיל במידה הראשונה. המידה הזאת, מי אל כמוך? בואו נשאל, אתם יודעים מה לפני? לפני שאנחנו צוללים פנימה. כשאתם קוראים את המילים מי אל כמוך, מה אתם מרגישים שיש פה? איזה מידה יש פה? איזה דבר אנחנו יכולים ללמוד מהמילים האלה על הנהגת הקדוש ברוך הוא? מה אתם אומרים? מה? מה הכוונה ייחוד? אין עוד כמוך, מעולה. נכון. עכשיו, השאלה היא, במה הוא מיוחד? כי אפשר להגיד את זה בהמון דברים, נכון? מי אל כמוך? כן, אבל במה? באיזה הנהגה? זאת אומרת, בזה שהוא נותן לנו שפע... זהו, זהו. מה שאתם אומרים זה נכון, אבל בואו נראה עכשיו למה הכוונה בדיוק, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה להנהגה שלנו עם בני אדם. המידה הזאת מורה על היות הקדוש ברוך הוא מלך נעליו, הסובל אלבון, מה שלא יחילהו רעיון. בואו נעשה ככה, נקרא את כל המידה ואחר כך נחזור להסביר. המידה הזו מורה להיות הקדוש ברוך הוא מלך נעליו סובל אלבון, מה שלא יחילה הוא רעיון. הרי אין דבר נסתר מהשגחתו בלי ספק. ועוד אין רגע שלא יהיה אדם ניזון ומתקיים מכוח עליון השופע עליו. והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגדו, שלא יהיה הוא באותו הרגע ממש שופע עליו שפע קיומו ותנועת עבריו. ועם היות שהאדם חוטא בכוח ההוא, לא מנעו ממנו כלל, אלא סובל הקדוש ברוך הוא אלבון כזה, להיות משפיע בו כוח תנועות איבריו. והאדם מוציא אותו כוח באותו רגע בחטא ואבון, ומכעיס. והקדוש ברוך הוא סובל. ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו טוב ההוא, חס ושלום, שהרי בכוחו ברגע כממרה, הכוונה ממש ברגע אחד, רגע כמו שאומרים, לייבש ידיו ורגליו, כן, שעשה לי ירובעם. ועם כל זה שהכוח בידו להחזיר הכוח הנשפע אל ההוא, והיה לו לומר, כיוון שאתה חוטא נגדי, תחטא בשלך ולא בשלי, לא מפני זה מנע טובו מן האדם, אלא סבל עלבון והשפיע הכוח והיטיב לאדם טובו, והרי זה עלבון וסבלנות מה שלא ישוער. ועל זה קוראים על אחי השרת לקדוש ברוך הוא מלך עלוב. בסדר, זה מופיע בפרקי היכלות בפרק כ"ה. המקור של זה הוא במדרשי תנאים קדומים. בסדר, זה לא המצאה של רבי משה קורדוברו, מופיע בפרקי היכלות. והיינו אומרו מי אל כמוך. אתה אל, כלומר בעל חסד המיטיב, אל בעל כוח להינקם ולאסוף את שלך, ועם כל זה אתה סובל ונעליו עד ישוב בתשובה. הרי זו מידה שצריך האדם להתנהג בה, רצוני הסבלנות, וכן היותו נעליו אפילו למדרגה זו, ועם כל זה לא יאסוף טובתו מן המקבל. בסדר? עכשיו בואו ניכנס לזה לאט לאט לעומק, להבין את הנקודה. מה בעצם הנקודה, לפי מה שראינו כאן עכשיו בזריזות, ככה במהירות, מה בעצם מלמד אותנו תומר דבורה, רבי משה קורדוברו? מה הוא מלמד? הוא מלמד שלקדוש ברוך הוא יש בעצם כוח אינסופי, והוא יכול לקחת את האדם שעושה מעשה אסור ולהעניש אותו במקום. כלומר, לקחת ממנו את הכוח, והוא לא עושה את זה. הוא מעדיף להמשיך לתת לו את הכוח, ואז צריך להבין למה, מה האינטרס, מה זה נותן. זאת הנקודה שאנחנו נצטרך להתבונן בה קצת. אז בואו נחזור עוד פעם מההתחלה. המידה הזאת, כלומר המידה הראשונה שרמוזה במילים, איזה מילים? מי? אל כמוך. מורה על להיות הקדוש ברוך הוא מלך נעליו, סובל אלבון. כלומר, ממי הוא סובל אלבון? מאחותים, נכון? והוא לא מחזיר להם כמו שמגיע להם. מה שלא יחילהו רעיון, זאת אומרת, אין שום מחשבה שיכולה לתפוס איך יכול להיות מלך שיסבול את העלבון שלו בשתיקה בלי למנוע את העלבון. כלומר, איך צריך לקרוא בעצם את ההנהגה? מי אל כמוך? מי הוא שיש לו אל, כלומר שיש לו כוח, אל זה מלשון כוח בין השאר, גם כוח לתת וגם כוח להעניש, ובכל זאת הוא לא עושה שום דבר, למרות שהוא יכול היה לעשות. הרי אין בעולה אין, כלומר אין דבר נסתר מהשגחתו, בלי ספק. זאת אומרת, הוא יודע מה בני אדם עושים. זה לא שאנשים יחשבו, טוב, אז הוא לא יודע מה אני עושה. אם הוא לא יניש אותי, כנראה שהוא לא יודע. זה מגוחך הרי להגיד דבר כזה, נכון? ועוד, חוץ מזה שהוא משגיח על העולם תמיד, אין רגע שלא יהיה האדם ניזון ומתקיים מכוח עליון השופע עליו. זאת אומרת, גם ברגע שהחוטא חוטא, מאיפה הוא מקבל את האנרגיה לחטוא? מהקדוש ברוך הוא. אותו מי שאני חוטא נגדו, חס ושלום, הוא מי שמעניק לי באותו רגע את הכוח לחטוא נגדו. זה מטורף. כאילו, למה אפשר לדמות את זה? אפשר לדמות את זה. אתם תראו, יש לזה משל. רגע. אני לא מוצא את זה עכשיו, אבל זה משל הכי פשוט, זה כמו שאתה נותן כסף לחבר שלך או למישהו, ואומר לו, תשמע, תקנה בכסף הזה משהו טוב. והוא הולך בכסף הזה וקונה משהו שהוא נגד מה שבן אדם שנתן לך את הכסף נתן לך בשבילו את הכסף. זה פשוט קשה להאמין שדבר כזה יקרה. ברור שהוא תתעצבן עליו, מה תרצה מיד לעשות לו? לקחת לו את הכסף. אבל אתה משאיר לו את הכסף. זה מוזר מאוד. מה ההיגיון? והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגדו, שלא יהיה הוא באותו הרגע ממש שופע עליו שפע קיומו ותנועת עבריו. ואם היות שהאדם חוטא בכוח ההוא, לא מנעו ממנו כלל, אלא סובל הקדוש ברוך הוא אלבון כזה. כלומר, מה האלבון שהקדוש ברוך הוא סובל? שעם אותו כוח שהוא מעניק לנו, אנחנו משתמשים בו נגדו. זה האלבון. להיות משפיע בו כוח תנועות איבריו, והאדם מוציא אותו כוח באותו רגע בחטא ואבון, ומכעיס, והקדוש ברוך הוא סובל. בסדר? זה דבר ממש קשה לתפוס את הדבר הזה. מה הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא מעניק שפע עד כדי כך שגם אם אנחנו חוטאים באותו זמן הקדוש ברוך הוא ממשיך להעניק לנו את השפע. מה הדבר הראשון שאנחנו לומדים כאן? שבעצם יש שתי הנהגות של הקדוש ברוך הוא. יש הנהגה שאפשר להגיד כל הזמן בעומק העולם ממשיכה להשפיע שפע גם מתי שאנחנו עוברים על רצונו. גם מתי שבני אדם עושים דברים רעים. שלכאורה הדבר שהייתי מצפה שיקרה זה שברגע שבני אדם עושים נגד רצון הבורא, הוא לוקח להם את השפע ומחסל אותם. בשנייה. אבל הקדוש ברוך הוא אין דרכו כך. אלא יש לו הנהגה פנימית שהוא ממשיך להשפיע שפע גם ברגע החטא. לכל האנושות. ויש לו הנהגה חיצונית יותר שבה הוא בעצם דן את העולם. אבל זו לא הנהגה המיידית. ההנהגה המיידית היא חסד אל כל היום. שהקדוש ברוך הוא כל הזמן ממשיך שפע. מה זה מלמד? איזה נקודה הדבר הזה מאיר לנו בעצם? תנועת הנפש, אפשר להגיד שאנחנו צריכים ללכת איתה, נגיע לזה תכף בסיום, אבל תנועת הנפש העקרונית שאנחנו הולכים איתה בעולם היא של חסד, של אמון, של אהבה, של רצון טוב. אפשר להגיד שעומק עניין י"ג מידות הרחמים זה רצון לטוב. אנחנו לא, מה זה קמצן? מה הבעיה במידת הקמצנות? שמיד אתה עושה חשבונות. כדאי לי, לא כדאי לי, יש לי, אין לי, מגיע לו, לא מגיע לו. קודם כל, לפני החשבונות, אני רוצה לתת לך. אני לא רוצה לעשות לך חשבון. אני רוצה לארג'. לארג' באמת, כוונה, אני רוצה לתת לך. אבל לא מגיע לי. בסדר, אז מה? להרבה אנשים לא מגיע, ובכל זאת נותנים להם. מה זה מבטא? זה מבטא את האמון שיש בבריאה. אני נותן לכם כי אני מאמין בכם. אני נותן בכם כי אני מאמין שיש לכם סיכוי להשתנות לטובה. אתה אומר, נו, אז מה זה? זה הנהגה של פריירים. הנהגה של אנשים שהם לא מתנהלים בחוסר היגיון. אבל זה תלוי באיזה עין אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מבחוץ, אז אתה רואה את הנהגת הדין. ואז אתה באמת שופט כל הזמן אנשים. אתה אומר, טוב, מגיע לו, לא מגיע לו. מגיע לה, מגיע לו. לא מגיע, כן מגיע. ולי מגיע. והנה הקדוש ברוך הוא בכל זאת ממשיך להשפיע עליי את החיים. מגיע לי? לא בטוח שמגיע לי. והנה הקדוש ברוך הוא ממשיך. כלומר, יש פה איזושהי נקודת מבט פנימית על העולם, שהקדוש ברוך הוא שופט את העולם בטוב. זה מדהים. אתם מבינים למה שבוע שעבר הזכרנו כמה מגדולי ישראל שאמרו שהספר הזה הוא הספר שבעזרתו ובזכותו הם למדו מה זה אהבת ישראל, אהבת הבריות? כי בעצם זה הופך לך את כל נקודת המבט. אתה לא מתחיל להסתכל על העולם מהחוסרים שיש לבריות. אתה מתחיל להסתכל קודם כל מהזכות שיש להם. שהקדוש ברוך הוא ממשיך להשפיע עליהם שפע. יש מדרש תנחומה, מופיע גם במדרש לפרשת כי תבוא. מן הפרשה הקרובה. מופיע אצלי כאן. אני אקריא לכם את לשון המדרש. מדרש תנחומה כי תישא פרשה י' ד'. רבי יוסי אומר, יש בושה גדולה מזו? האם יש בושה גדולה מזו? ישראל עוברים בים סוף, ופסל מיכה עובר עמהם, שנאמר, ועבר בים צרה. פסוק מזכריה. והים נקרא לפניהם. הווי, על זה נאמר, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. על מה זה נאמר? על זה שעם ישראל יוצא ממצרים עם פסל מיכה, כלומר עם עבודה זרה ביד שלהם, והים נקרא להם. איך נקרא להם הים? הם מחזיקים פסל שזה הפך רצון השם, והוא קורא להם את הים. אמר רבי יהודן, כתיב, כתוב בספר שופטים פרק א', ויעלו בית יוסף גם הם בית אל והשם עמם. תקשיבו טוב, להחזיק חזק בכיסאות. הולכים לעבוד עבודה זרה. ואת אומר השם עמם והשם עמם, הלכו לעבוד עבודה זרה. וכי יש צדקה גדולה מזו, הווי לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. כיוצא בו, גם בספר שופטים, והם הלקחו את אשר עשה מיכה ואת הכהן אשר היה לו, ויבואו על לייש, על עם שוקט ובוטח, והם הלקחו את אשר עשה מיכה, צלמה, צלמה, עבודה זרה, ואת הכהן, קומרה, קומר לעבודה זרה, ויבואו על לייש, זופמיאס, על עם שוקט ובוטח, עובדין עבודה זרה, והיא מצליחה בידיון. הקדוש ברוך הוא מצליח להם את זה. ואת אמר על עם שוקט ובוטח, יש צדקה גדולה מזו, הווי לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. המדרש בעצם מראה על כל מיני אירועים בהיסטוריה של עם ישראל שהם עשו הפך רצון השם, והקדוש ברוך הוא לא עשה איתם כן. את מוצא שביום שעשו ישראל את העגל, בו ביום ירד להם, מה ירד לעם ישראל ביום שהם עשו עגל? מה? לא, 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 חוץ מזה, בשביל להתקיים, מה הם היו צריכים? מן! באותו יום שהם עשו עגל, הקדוש ברוך הוא הוריד להם מן. ירד להם את המן ונטלו ממנו, והקריבו ממנו לפני העגל. כלומר, לקחו את המן, ואת זה הם הקריבו לעגל. על זה נאמר, לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. שנאמר ביחזקאל ט"ז, ולחמי אשר נתתי לך סולת ושמן ודבש, האכלתיך ונתתיו לפניהם לריח ניחוחי, ויהי וכו'. מהו וירד למחר? כמה דעת אמר, והיה כזה יום מחר. ולא פסק המן. הווי לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. ואף על פי כן, ומנחה לא מנעת מפיהם. פסוק בנחמיה פרק ט'. מה המדרש מלמד אותנו? שלקדוש ברוך הוא יש הנהגה של חסד אל כל היום. כלומר, זה נכון שיש דין בעולם, אבל מתחת להנהגת הדין יש הנהגה שנקראת רחמים עליונים, והרחמים העליונים האלה זה הנהגה שהשם לא לוקח מאיתנו את השפע גם כשאנחנו לא בסדר, למרות שמגיע לנו שיקחו לנו את השפע. בואו נמשיך. ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו הטוב ההוא. זאת אומרת, מה הייתי יכול לומר? טוב, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא גזר עלינו בראש השנה שעבר איקס דברים שאנחנו אמורים לקבל, אז הוא לא יכול לקחת לנו, אין מה לעשות. הוא קבע לנו לפני שנה, נקבע. זה לא עובד ככה. הוא אומר לו, חס ושלום, שהרי בכוחו ברגע כממרה, לייבש ידה ורגלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול ברגע אחד לקחת החיות של האדם והבן אדם מת, או לשתק אותו, או לגרום לו לכל מיני, לשבץ, לכל מיני דברים. כאין שעשה לירובעם. בספר מלכים מסופר על ירובעם, אחרי הסיפור של פילוג הממלכה, הוא הקים בעצם מזבח אלטרנטיבי רצה להילחם בעצם, למנוע מעם ישראל להגיע למקדש. יש שם סיפור שהוא רצה להרוג את נביא השם. הוא בא להרוג את נביא השם. הפסוקים הולכים ככה, ויהי כשמוע המלך את דבר איש האלוהים אשר קרא על המזבח בבית אל, זה המזבח של ירובעם, וישלח ירובעם את ידו מעל המזבח לאמור, תתפסו את מי שרוצה לעצור אותנו ממה שאנחנו רוצים, ותיבש ידו אשר שלח עליו. ולא יכול להשיבה אליו. רש"י כותב שם, נקם הקדוש ברוך הוא על כבודו של צדיק יותר מכבודו. כלומר, הקדוש ברוך הוא דאג לכבודו של הצדיק, של הנביא, ולא לכבודו. לכבודו של מי? של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא מקריב עבודה זרה. שם לא שיתקת אותו. כאן הוא רצה לפגוע בנביא, ובגלל זה שיתקת אותו? זהו. עומד ומקטיר לעבודת כוכבים, לא יבשה ידו. ובשביל לעז הצדיק יבשה ידו. מדהים. ועם כל זה, ממשיך את לשון הרמק, ועם כל זה שהכוח בידו להחזיר הכוח הנשפע הוא, כלומר למנוע את החיות מהחוטא, והיה לו לומר לאדם החוטא, כיוון שאתה חוטא נגדי, תחטא בשלך ולא בשלי. אני נתתי לך החיים, אתה רוצה לחטוא, אין בעיה, תמציא לך חיים ותחטא, תחטא, לא בחיים שלי. אף על פי כן, לא. מפני זה מנע טובו מן האדם. זאת אומרת, לא מפני זה מנע טובו מן האדם, אלא סבל אלבון, והשפיע הכוח והיטיב לאדם טובו. והרי זה אלבון וסבלנות, מה שלא ישוער. זאת אומרת, אי אפשר להבין, להכיל את גודל החסד של השם בזה. הנה, יש כאן את המשל שרציתי להגיד לכם מהראשית חוכמה. הראשית חוכמה, רבי אליהו דיווידש, תלמיד הרמק, כותב בספר שלו ראשית חוכמה בשער העירה פרק י', הוא כותב ככה. וכשיסתכל האדם בדבר הזה, יירא מלאכתו, וינהג בעצמו ענווה ושפלות, כי איך יחטא ויקל ראש בחיים שהשם יתברך מלך מלכי המלכים משפיע בו? והיה אומר מורי, עליו השלום, מי זה הרמק? כי על זה קראו בספר היכלות, ספרי היכלות לשם יתברך מלך עלוב, כי אין לך אלבון גדול מזה. שבחיים שהוא יתברך שופע באדם ובאיברים שהכין לו לעובדו, יחטא לו, וימשול בזה למלך שנתן לעבדו מעות, כסף, לקנות לחם, שיתפרנס בו, בא העבד וקנה מהמעות מקל להקות את אדונו. לא פחות, הוא נתן לו כסף בשביל לקנות לחם, הוא קנה מקל, מרביץ לאדון שלו. היש לך עבד רע גדול מזה? ועם כל זה, השם יתברך הוא עלוב, ועובר על פשע ומעריך אפו, כל שכן נוצר מטיפה סרוחה שראוי לעבור על מידותיו, כמו שנעריך בעזרת השם. זאת אומרת, מה הלימוד שהרמק רוצה שנפיק מהדבר הזה? שנתנהג עם אחרים כמו שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. כלומר, אתה תגיד, מה אבל הוא עשה לי, הוא לקח לי, אבל... קודם כל, זה חשוב מאוד להיזהר, אנחנו לומדים פה הנהגות עליונות. לא כל אחד זוכה להתנהג בהנהגות כל כך עליונות, אבל כל אחד יכול ללמוד מזה משהו, אפילו קצת. לפחות בימי אלול. זה ימים של רחמים. אז אם נזכה להתנהג בימים האלה במידת הרחמים, בהנהגה של רחמים, נזכה שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו גם בהנהגה כזו. ועל זה קוראים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא מלך עלוב. כלומר, שהוא סובל את כולם, כמו מישהו שמעליבים אותו. והיינו, אומרו, מי אל כמוך? אתה אל, בעל חסד, המיטיב, כלומר, שמיטיב גם למי? לחוטאים, גם למי שמכעיסים אותך. אל, בעל כוח להינקם ולאסוף את שלך. זאת אומרת, השם אל, זה אומר שהוא בעל יכולת. כמו יש לאל ידי. אני יכול, יש לי את הכוח. אז יש לקדוש ברוך הוא את הכוח, ובכל זאת, הוא, עם כל זה, אתה סובל ונעלב עד ישוב בתשובה. אז מה בעצם אנחנו לומדים מההנהגה הזו? זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא מכיל. זה נכון שמידות י' ג' מידות הרחמים נקראות מכילים דרחמים. כלומר, יש איזה מימד מסוים שזה מידות שנקראות מכילות. מכילות, זה לא כמו מכילות אצלנו, אבל זה נקרא מכילין דרחמי. בכל אופן, מה אנחנו לומדים עם י' ג' מידות הרחמים? אנחנו לומדים את העומק של מה שנקרא סבלנות. עומק הסבלנות. אנשים לפעמים חושבים סבלנות טוב, זה סתם מידה טובה. מידה טובה של סבלנות. תהיה סבלן. אל תהיה בלחץ. אבל לפי מה שאנחנו לומדים פה, יש למידת הסבלנות עומק מאוד גדול. למה? כי מידת הסבלנות בעצם היא שייכת להנהגה שנותנת קרדיט. מה זה לתת לאדם קרדיט בכרטיס אשראי? זה אומר, אני יודע שאין לך עכשיו, אבל אני נותן לך על החשבון, כי אני יודע שבהמשך אתה תפרע. אז אותו דבר כאן, יש כאן סבלנות. ממה נובעת הסבלנות? מאמון. למה אתה סבלן כלפי בני אדם? כי אתה מאמין בהם, שגם אם עכשיו הם לא בסדר, אחרי זה הם יתקנו. גם אם עכשיו הם לא התנהגו טוב, אחרי זה הם יתקנו. וזה משם נובעת הסבלנות. כן. סבלנות, לא, הפוך. סבלנות, סבלנות זה מלשון סבל. לא, הכוונה היא שהוא מלך שמוכן לסבול, אפילו שבני אדם מתנהגים איתו ככה. מוכן לסבול. זאת אומרת, הנקודה, כמובן, שוב, אנחנו מדברים על איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה. ברור שאנחנו לא פוגעים בו בכלל. אנחנו פוגעים בנוכחות שלו בעולם. אז הרעיון של הסבלנות, למה בן אדם סבלן? כי הוא אומר, זה נכון, נכון, הוא לא התנהג בסדר. נכון, נכון. אבל אני יכול לשפוט אותו מיד במקום. ואז אם אני שופט אותו במקום, זה אומר שאני לא נותן לו בכלל את ההזדמנות לתקן. אבל אני יכול להופיע את מידות הרחמים, ואז אני בעצם נותן לו את האפשרות, את הזמן, לתקן. לכן מידת הרחמים היא בעצם נתינת זמן. אבל זה לא רק נתינת זמן, מבחינה נפשית, איפה זה פוגש אותך בפנים? מה מידת הרחמים עושה לך? היא נותנת לך לנשום. נשום עמוק. כי אם אתה רוצה שמיד הוא יקבל עונש, אז כאילו הנשימה שלך קצרה, אתה רוצה, עכשיו אני רוצה שהוא יענש. אבל מידת הרחמים בעצם פותחת את האדם לסוג של הבנה, שגם אני לא בסדר עד הסוף, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא נותן לי קרדיט. אז גם אני נותן קרדיט לאנשים. בוא נראה את הסיום. כן. זהו, אנחנו נראה בהמשך מה זה ערך אפיים לפי זה. אם ככה, אבל ברור לגמרי שכל י"ג למידות הרחמים קשורות לסבלנות. למה? כי בעצם המשותף לכולם זה שאנחנו ממשיכים לתת גם כשההתנהגות היא הפוכה ממי שמגיע לו. אז זה הצד של זה ההנהגה של י"ג למידות התחתונות, אבל זה מקביל, יש הקבלה ביניהם. כן, הרעיון הוא שגם י"ג מידות התחתונות הן מבטאות את זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בעצם זמן. אל, רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד. הרי זו מידה, אז רגע, הוא סובל ונעלב עד שישוב בתשובה. כלומר, הנקודה כאן היא לתת קרדיט כדי שהאדם יוכל לתקן. זה לא סתם שאנחנו אומרים, טוב, לא נורא. הנקודה כאן היא לתת אפשרות לחזור בתשובה. זה העניין.
אבל יש בעצם קו סיום שבו לא ניתן יותר.
זו שאלה טובה. מתי לא? בגדול, באופן כללי, מידת ערך אפיים, כמו שאמרנו, היא מידה פנימית שכל הזמן מחיה את העולם. כל הזמן. זה נכון שיש את הסיפור של סדום ואת הסיפור של המבול, שהקדוש ברוך הוא הפסיק לתת קרדיט. אבל צריך להיות מצב קיצון מאוד 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 גדול בשביל להפסיק. ברור לגמרי שאם אתה רואה בן אדם שהוא ברגע הזה פוגע בך, ברגע הזה פוגע בך ואתה יכול לגונן על עצמך, אתה לא צריך. אבל יש ללכת לפנים משורת הדין ולהגיד, אני יודע שהוא עשה לי לא בסדר ובכל זאת אני מוחה לו. זה יכול לקרות, אתם יודעים, דברים של יום ביומו. בן אדם חותך אותך בכביש, בן אדם עובר אותך בתור, בן אדם מדבר אליך לא יפה. אתה מיד יכול להגיד, שמע, אני נכנס בו, מגיע לו. זה נכון שמגיע לו. לפי הדין מגיע לו. שאלה אם אתה תתנהג לפנים משורת הדין. כלומר, מה זה לפנים משורת הדין, לפי מה שאנחנו לומדים פה? לפי ההנהגה העליונה. זה נכון, בהנהגה התחתונה מגיע לו להנש. בהנהגה העליונה מגיע לו שניתן לו קרדיט, כמו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו קרדיט. הרי זו מידה שצריך האדם להתנהג בה. זאת אומרת, להידמות להשם. רצוני, זאת אומרת, כלומר, הסבלנות וכן היותו נעלב, כלומר, סובל אלבון, אפילו למדרגה זו, כלומר, אפילו אם חוטא יחטא נגדו, בטובה שהוא קיבל ממנו, אפילו אז. ואם כל זה לא יאסוף טובתו מן המקבל. זאת אומרת, הוא לא ייקח לו כדי להפסיק אותו מחטאיו, אלא יסבול הכל ולא יפסיק להשפיע לו את השפע של הטובה. זהו, יפה. אז למדנו היום את המידה הראשונה בעצם בתוך י' ג' מידות הרחמים של הרמ"ק, מי אל כמוך, והיסוד של המידה הוא שגם אם ראינו מישהו שמתנהג אלינו לא טוב, בטוב שנתנו לו, אנחנו עדיין לא מפסיקים את היחס החיובי אליו, ואנחנו נותנים לו קרדיט כדי שיוכל לתקן. זאת אומרת, אנחנו לא מבטרים. אין פה ויתור. רחמים זה לא ויתור. רחמים זה אומר, יש לי סבלנות גדולה לתת לבן אדם לאפשר לתקן. שנזכה ללכת עם המידה הזו השבוע, מי אל כמוך. לחשוב באיזה הזדמנויות יש לנו איזה מישהו שפעל נגדנו. הרבה פעמים הורים מתמודדים עם זה. ילד יכול לעשות משהו בשפע שנתת לו, ושזה לא בכיוון שלך. אבל זה יכול להיות בעוד הרבה הזדמנויות אחרות. ושנזכה שבזכות זה שאנחנו נלך לפני משורת הדין, גם הקדוש ברוך הוא יבוא איתנו לפני משורת הדין, ונזכה לשנה טובה ומבורכת, שנה של רחמים, רחמים בתוכנו, רחמים של הקדוש ברוך הוא עלינו, אמן כן יהי רצון. לא דיברנו על זה בסוף, אבל בעצם זה קשור למה שראינו בהתחלה של המלך בשדה. נכון? כי מה ראינו בהתחלה? שי"ג מידות הרחמים של חודש אלול, זה כמו שהמלך בשדה. עכשיו זה ברור למה, כי המלך בשדה בעצם הוא בא ונותן קרדיט להיפגש איתך גם כשאתה לא ראוי. ואז זה מעורר בעצם בתוכך את הרצון גם להתקרב אליו.